ראיתם מה קיבלתם, נכון? ראיתם את אפילו את הכותרת למעלה, נכון? בעמוד אחד, הדרשה על המאמץ הנכון. אנחנו באיזשהו אופן ממשיכים וממשיכות עם, עם הנושא שהתחלנו אתמול, רק עוברים ללימוד היותר סיסטמטי, פרקטי, הנחייתי, ופחות השירי והפואטי. פתחנו במין כזה שיר שהוא שאלה לחקירה, ועכשיו נפגוש כל מיני מקומות בתוך הסוטות, בתוך הדרשות, שהבודה מדבר על מהו המאמץ הנכון, כן? כי בעצם דיברנו באיזשהו אופן על איזה מאמץ נכון ברגע מסוים כשאני נמצאת בתוך שיטפון, מה בעצם קורה שם באותו רגע, כן? מה זה אומר לא להתקבע, מה זה אומר לא להתנגד או לדחוף, כן? אז יש פה כבר איזו בדיקה של מה יהיה המאמץ הנכון, הדימוי הזה של הביצה, תנועות קטנות, אתם זוכרים מה שלילה אמרה? שמייצרות בועות? תנועות קטנות שמייצרות בועות שמאפשרות לצאת, כן? אז מה זה המאמץ הזה או המאמצים שאנחנו עושים ועוצות בתוך התרגול? ומשפט שרציתי לפתוח איתו, שהוא לא משפט של הבודה, הוא משפט של נזיר שכבר לא בין החיים, קראו לו ניאנפוניקה טרה, אחד הנזירים המערבים הראשונים שתרגם טקסטים מפאלי לאנגלית, במקור שלו, אני חושבת שהוא היה גרמני, ומשפט שהוא ככה טבע על הדרך כולה היה ללמוד את התודעה, לאמן את התודעה, לשחרר את התודעה. משפט נורא יפה. כן? ללמוד את התודעה, גם צריכים ללמוד מה קורה בתוך הדבר הזה שאני קוראת לו התודעה שלי, כן? התודעה במובן הזה של הלכי הרוח, רגשות, מחשבות, דפוסים, התניות. לאמן את התודעה, והמונח הזה לאמן הוא כל כך משמעותי בהקשר של מאמץ נכון, שזה לא בכוח. יש פה אימון, יש פה הטיה של התודעה לאיזשהו כיוון מסוים, או שמיטה של משהו בתודעה כדי לאפשר לתודעה להיפתח לאיזה רוחב אחר ממה שאנחנו בדרך כלל חיים מתוכו. וללמוד או להכיר את התודעה ולאמן את התודעה או להטות את התודעה, מאפשר את השחרור של התודעה. זה משפט שאני מאוד מאוד אוהבת. ובעצם אנחנו פוגשים את הפרספקטיבה של אימון, של טיפוח, של פיתוח, כן? ואיך אנחנו מחזיקות באמת את הפרספקטיבה שקיימת בתוך המסורות, אני מדברת רק על המסורות הבודיסטיות, אני עוזבת כרגע מסורות אחרות בכלל, שבהם, לפחות ברטוריקה של הטקסט, הרבה פעמים מדובר שאין מאמץ, כן? או לשהות במודעות הטבעית בלי לעשות דבר. זה קיים גם קצת בדוקצ'ן וגם בזן, וזה הטקסט אומר משהו אחד, אבל אני רק רוצה להגיד שבתוך הקשרים תרגוליים, מישהו היה באיזשהו מנזר טיבטי או במנזר זן או מרכז זן, האימון הוא מאוד, כן, הזן יכול לדבר בצורה מאוד פתוחה, אבל כשבאים האימון הוא מאוד נוקשה יכול מאוד להיות. הקשר ככה, לראות מה הקשר בין אימון לבין תודעה שהיא לא מתאמצת בצורה לא מיטיבה. זה לא אומר שאני לא מתאמנת, זה לא אומר שאני לא עושה משהו. ואולי ככה מה שעלה לי גם בכלל העניין הזה שלא לעשות, שיכול להיות פרספקטיבה נפלאה ברגעים מסוימים, שבאמת הרגע מסוים לא לעשות דבר. זה יכול להיות מאוד לשחרר, פרספקטיבה מאוד מיטיבה. ולפעמים הלא לעשות דבר, כשזה מגיע אולי מתוך, לפעמים מחוסר כנות שלנו עם מה קורה בתודעה, או לפעמים מבורות, התודעה עושה המון דברים ואנחנו לא שמות לב ולא שמים לב מה היא עושה. כן, עכשיו אני לא עושה כלום, הרבה פעמים שנסתכל, היא עושה כל הזמן, היא מתנגדת, היא עושה אני, היא עושה שלי, היא עושה המון דברים, בלי שאני עושה דבר, כן? אבל שם יש שם איזה אני שנעשה, כן? אז אני רק כדי לשים סימן שאלה, איך מחזיקים פרספקטיבות שונות בתוך התרגול, בצורה שהיא בסופו של דבר תהיה מיטיבה ברגע מסוים, בשביל לשחרר, בשביל לחוות חופש ונינוחות ורווחה. יש משפט זן, של איזה, אתם מדברים זן מאסטר, אני לא יודעת מי זה הזן מאסטר, ואני אקריא לכם. Everything is perfect, but there is a lot of room for improvement. הכל מושלם, יש עוד מקום להתאמן, נקרא לזה ככה, כן? זה איך שהוא מחזיק את שתי הפרספקטיבות, כן? או משפט של אחד ממורי הצ'אן, כן? מסין, שהוא אומר, "While awakening from delusion is sudden, the transformation of an unenlightened person into an enlightened person is gradual." כן, הוא אומר, ההתעוררות היא מיידית, ואז מתחיל הטיפוח מהרגע הזה. אז אלה מסורות שכל הזמן החזיקו באיזשהו אופן שתי הפרספקטיבות האלה. ואני רוצה להציע או להזכיר מה שנאמר פה אתמול, אני לא זוכרת אם לילה או מישהו אמר את זה ככה כששאלת, לגבי selfless effort. נכון? ולא רק effortless effort, ה-selfless effort. זה מאוד מתכתב בעיניי עם הפרספקטיבות האלה. שהמאמץ נעשה, אבל הוא לא בא מהפרספקטיבה של אני עכשיו צריכה להשיג משהו. כן? אני צריכה עכשיו להסיר משהו. אלא ה-selfless effort הוא בעצם, אפשר להגיד, זה, אין לנו מילה טובה ל-selfless. כן. כן. מאמץ ללא עצמי? משהו כזה, עוד יותר ל-selfless. אז אני רוצה להציע, כן? זה מין משפט כזה שהוא, יש בו משהו אניגמטי, כן? שהמאמץ הוא נעשה בלי שיש שם את התנועה שצריכה להשיג משהו, שמבקרת את מה שנעשה, ששופטת את הדרך שעוד לא עשיתי, שנכנס להם הרבה מאוד אני בתוך המאמץ. איך אפשר להיות שהמאמץ הוא לא מגיע מהאני, וזה מאוד קשה, כן? זה לא, אלא הוא מגיע מאיזשהו מקום של חוכמה. אני מתאמצת, אני משתדלת, איך נראה, זה הניסוחים של הבודה, מתוך המקום, נובע מתוך החוכמה שזה יותר מיטיב להתאמן ולטפח משהו אחד. לאו דווקא כי אני עכשיו צריכה לעשות משהו, או אני לא בסדר, או התודעה שלי היא בעייתית, כן? ואז המאמץ נובע מהמקום הזה. אני מצליחה ככה להעביר את עצמי? כן? זה לא שזה מיד מובן לנו, אבל משהו בתוך התחושה של מאיפה מגיע ההתאמצות שלנו, כן? והמאמץ שלנו, והנחישות שלנו. כן? עם מקום של אני או מקום של חוכמה. וזה כבר מכוון אותנו לאיזשהו סוג של מאמץ נכון. אז לפני שנקרא עוד דבר אחד, אנחנו נקרא טקסט שמדבר על מאמץ, שמתי בסוגריים נכון, כי זה ברור שזה נכון בהקשר הספציפי הזה, וכאן בטקסט שלכם מופיע מונח שנקרא פדהנה, שזה ארבעת סוגי המאמץ הנכון. זה זהה בעצם לאיבר השישי בדרך בעלת שמונת האיברים, שהוא מאמץ נכון, שזה סמה ויימה, זה מונח אחר, אבל בעצם כשהבודה מדבר, הוא מתאר אותם באותו אופן. אז גם הפדהנה וגם הוויימה. חושבת ששני המונחים האלה של סוגי מאמץ, שתכף נקרא, על מה הם הסוגים השונים של המאמץ, קשורים קשר הדוק לעוד מונח משמעותי בעיניי, שהוא עדיתהנה, שזה הנחישות, המחויבות, ההתמדה. עדיתהנה, מי שהיה אצל גוונקה כשאומרים עדיתן, אז זה בהינדי. אז עדיתהנה, שזה מאוד קשור, מאוד קשור בעיניי למאמץ הנכון, ועוד מונח שלי להזכירה שהוא הוויריה, שהוא האנרג'י, הוא החיוניות, כן? והם קשורים קשר הדוק, המאמץ הנכון, הנחישות, ההתמדה, עדיתהנה, וויריה, החיוניות, האנרגיה, כן? שמתפתחת מתוך התרגול והמאמץ הנכון. ושנטי דבה, שהוא בכלל הוגה מעייני, שהוא מהמאה השמינית, אז כשהוא מדבר על מאמץ, וזה בעיניי הנחיה כל כך יפה שאומרת משהו על המאמץ שנובע מחוכמה ולא מעני, הוא קורא למאמץ נכון, finding joy in what is good. Okay? זה אחת ההגדרות שלו למאמץ נכון. finding joy in what is good. למצוא שמחה במה שמיטיב. כן, ואז המאמץ יוצא משם. הוא לא כי צריך, כי אמרו, כי ראוי, אלא כי יש שם כבר חוכמה שאומרת, זה מיטיב, ומשם החוכמה שלנו, משם המאמץ שלנו יוצא. אז בואו נקרא את הדרשה הראשונה. עמוד אחד, הראל, בסדר? אתה תגיד לנו מתי שזה לא בסדר. יש עוד אנשים, אבל אנחנו אוהבים את הקול שלך. כן.
ישנם ארבעה סוגי מאמץ נכון.
אז קודם כל, מרה זה, זה השם לכוחות הפיתוי התודעתיים וכאלה ואחרים, ונומצ'י זה עוד שם שלו פשוט, מי שלא יודע. כן, לפעמים זה מופיע, זה די נדיר. הם שניהם מגיעים מההקשר של המילה מוות. כן, גם נומצ'י וגם מרה. לא זוכרת. שורשים פחות חשובים בפאלי, חשובים בסנסקריט. אני אבדוק לך. אז אתם רואים את הארבע סוגים? ככה סימנתי לנו אותם בבולד. זה לא מופיע ככה בטקסט. יש פה בעצם חלוקה למיטיב ולא מיטיב, נכון? שני הסוגי המאמץ הראשונים, הראשון זה האי הופעתם של מצבי תודעה לא מיטיבים שעוד לא התעוררו. אחר כך הנטישה, הסוג השני של מצבי תודעה, ושוב, מצבי תודעה זה מילה כללית, המילה דמה היא מילה שכוללת מצבי תודעה, רגשות, מחשבות, הלכי רוח. תכללו את הכל, יש מילה אחת לכל השדה הזה. אז כשכבר התעוררו מצבי תודעה לא מיטיבים, איך אני נוטשת אותם? איך אני משחררת אותם? אז זה השניים הראשונים. השניים האחרונים זה איך אני מעוררת מצבי תודעה מיטיבים, יפים, כן? משחררים. והאחרון זה שאחרי שהופיעו מצבי תודעה יפים ומיטיבים, איך ממשיכים להזין אותם, שהם ימשיכו להתקיים, להתרבות, לצמוח, להיות חזקים בתודעה. אז אלה ארבעת הסוגים של המאמץ הנכון, שאגב מופיעים שוב גם בדרך בעלת שמונת האיברים, בסמה ויימה, כן? באותו אופן. ויש פה פשוט כמה מונחים, למי ששוב, השיחה הזאת היא כוללת הרבה מאוד אופנים של תרגול, אתם כבר יכולים לראות בטקסטים. אני רוצה להציע לכם להקשיב ככה במה שנופל ורלוונטי. לא צריך לזכור את הכל, גם זה מוקלט, וזה משהו שאפשר לחזור אליו שוב ושוב. יכול להיות שמשהו אחד או שניים יהיו ממש רלוונטיים להיום, לריטריט, ואחרים פחות. מצד שני, כשאנחנו מקשיבים לאיזושהי מפה כזאת שניתנת לנו, אז איפשהו זה יושב שם. הרבה פעמים זה עולה ברגעים אחרים, פתאום אני נזכרת, וואלה, הנה זה זה. אוקיי? אז אחד ההנחיות של הבודה להקשבה לדמה, זה להקשיב עם תודעה פתוחה. כן? לתת לדברים להיכנס. כן? חלק ממש נופלים בול, חלק הזה לא בטוח, וחלק פשוט נטמעים כזרעים ויופיעו בהקשר אחר. אז אני מציעה להקשיב לשיחה וללימוד באופן הזה, בכלל לשיחות באופן הזה. אז יש פה ארבעה מונחים בהקשר של ארבעה סוגי המאמץ הנכון. הראשון הוא המונח סמברה, שהמשמעות המילולית הראשונית שלו זה הריסון, כן? או עוד מילה מתאימה זה השמירה או ההגנה. כן? בעצם איך אני שומרת ומגינה על התודעה, כן? ממצבי תודעה שהם לא מיטיבים ומזיקים. אוקיי? זה הראשון. השני זה מונח בפאלי שנקרא נטישה, שמיטה, שחרור. אבל המילה המיידית היא נטישה, כן? אבל אני מאוד אוהבת המילה שמיטה. זה המילה פהנה, כן? איך אני נוטשת את הלא מיטיב. לא רק איך אני שומרת או מגנה על התודעה, איך אני נוטשת את הלא מיטיב שהתעורר. השלישי זה בהבנה. כן? זה הטיפוח. איך אני מטפחת את המיטיב, איך אני מטפחת את היפה. כן? והאחרון, זה גם, אין לנו בעברית, זה גם שמירה, sustaining. אין לנו מילה טובה נוספת בשונה מהשמירה הראשונית, אז אם לפני כן זה אולי הגנה או השגחה או ריסון של התודעה, אז האחרון זה בעצם השמירה של מצבי התודעה היפים שכבר התעוררו. כן? לשמר, כן, אבל אז זה לא בשם פעולה, זה פועל. ניסיתי למצוא שם פעולה, אבל לא מצאתי עוד אחד. אבל זה בעצם לשמר את המיטיב. כן? אוקיי, אז אחד, השלישי הוא הטיפוח, יש בזה, כן, לעורר משהו, והאחרון הוא איך אני משמרת את זה. איך זה? אנו רק הנה. אז אלה ארבעת הסוגים, תכף אנחנו נפרוט כל אחד מהם, כן, ונדבר על כל אחד מהם בנפרד. אבל לפני כן בואו נקרא את הקטע השני שמופיע אצלכם, מתוך הדרשה על הווינה. כן, אני חושבת שזה נבל, הסתכלתי בה, נכון? זה סוג של כלי מיתר הודי. לירה. איך זה נקרא? לירה. לירה? אוקיי. לא יודעת איך זה נראה, האמת. כן, אבל זה הודי, הווינה הוא כלי הודי עתיק, אז אם יצא לכם הבית לבדוק, אז סוג של כלי מיתר. וזה קטע קטן מתוך דרשה טיפה יותר ארוכה, שהבודה בעצם נותן את הדימוי של הכיוונון, של הווינה, של הנבל, כדימוי על איך בעצם מטפחים מאמץ נכון, וזה זה, זה משהו שהוא כזה, הוא כל הזמן בעבודה. זאת אומרת, אין הרבה פעמים הנחיות ברורות איך אפשר לעשות את זה, אבל משהו בדימוי הזה מאוד יפה. אז נקרא את הקטע הקטן. כן? אני נותן פה דימוי מאוד יפה, נכון? איך מצד אחד זה לא מאמץ מתוח, שהוא מייצר אי שקט, כן? ואיך מצד שני המאמץ שלנו הוא לא רפה ונרפה, כן? כמו המיתר, אי אפשר לנגן אם זה ככה או ככה, הצליל לא יהיה מדויק, כן? אז אני, אז זה, זה, זה כבר הנחיה, זה הרגעים האלה, הבדיקה הזאת, היא מאוד קשורה בעיניי לדרשה שלי להביאה אתמול, כן? זה הדיוק הזה של איפה אני לא מתקבעת, כן? ואיפה אני לא לגמרי נסחפת, כי אין לי שום מאמץ, כן? איפה זה יותר מדי, אני מחזיקה, 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 ואיפה אני לא, אוקיי, מה ש, everything goes, goes, כן? אני נסחפת עם כל דבר שעולה בתודעתי. איפה מוצאים את האיזון הזה, שיש שם את המאמץ, כן? להיות בנוכחות, את המאמץ, אני, עכשיו כבר אנחנו רצים קדימה, את המאמץ, להניח ללא מיטיב, כן? לטפח איכות מיטיבה, אבל שזה לא בצורה שהיא מתח, ומצד שני, גם לא לגמרי נרפא. נכון? אתם רואים את ה... כן? ואפשר אפילו התנוחה שלנו, הפיזית משקפת את זה. אחד מהדברים שאני מאוד, בתרגול שלי ככה מאוד, ומרף פה, ובגלל משהו עם הצוואר, את יושבת ותזכורת נורא טובה, לאיזה דיוק עוד יותר, כן? לגבי העניין הזה, מה שכל מיני שיושב, אני נזכרת שאת כאן, ההנחיות, משהו מהיציבה. היציבה שלנו, משקפת בדיוק אם היא מתוחה מדי, או אם היא נרפאת. והיא מיד מתנה משהו במצב התודעה. נכון? כן? אפילו עכשיו שאנחנו יושבים, איך, יש איזושהי זקיפות כזאת, אבל שהיא נינוחה. והדבר הזה, אי אפשר, הוא לא כל הזמן. זה כל הזמן יש דיוקים קטנים כאלה, שיודעים טיפה, אולי אני צריכה טיפה ככה לפתוח את בית החזה, או אני צריכה טיפה להאריך, כן, את הגב ואת הראש, ואז אני צריכה להרפות בתוך הדבר הזה. כי אם אני אחזיק, כן, אם אנחנו מחזיקים רק בהתחלה, לשבת מאוד מאוד ישר, אבל אי אפשר לאורך זמן, המתח הוא יותר מדי. אז הגוף מאוד משקף את, את התנועה העדינה הזאת של, של המאמץ הנכון והמדויק, כן? של הכיוונון, של, של איך, איך יהיה מדויק עכשיו אפילו לשבת, וזה מיד יש לזה אפקט על התודעה שלנו. אז אני רוצה להציע לנו לבדוק את זה, לשבת ולשים לב לתנוחה שלנו. כן? איזה תנוחה תומכת באיזון. הוא אומר פה מאוד מעניין, הוא אומר להתאמן בטיפוח מאמץ ושלווה. אגב, המילה פה זה ויריה וסמתה. ויריה וסמתה, כן? מאוד מעניין. כן? איך משהו אנרגטי, ויש פה איזשהו סוג של מאמץ מסוים, מצד שני, אבל יש את המקום של הקאמנס, כן? של הסמתה. כן? ואז הוא אומר, לרכוש מיומנות באיזון בין שניהם. מתי זה? מתי זה? כן? זה דורש הרבה מאוד, איזה איכות? תשומת לב, נכון? כן? זה הבסיס. כל התרגול של מאמץ נכון יושב קודם כל על האיכות של תשומת לב, כי אם אני לא יודעת מה מתרחש כרגע בתודעתי, איך הגוף שלי מונח, אני לא אוכל לעשות את הכיוונונים הקטנים האלה, כן? אחרת או נסחפתי לאנשהו או שקעתי. כן? הדימוי הזה אגב של להיסחף ולשקוע, כן? בין הסחפות המחשבות והשקיעה, כדי בכלל לראות את זה, צריך להיות רגע בכלל של תשומת לב, לראות, הנה נסחפתי, או וואו, שקעתי, קרסתי לתוך משהו. איך אני מוצאת את המקום שמתאזן בין שני הדברים האלה? אז אם אנחנו נעבור עכשיו אחד-אחד, ארבע סוגי המאמץ הנכון, בעצם הקטעים שיש לכם, הם מתייחסים לכל אחד מהמאמצים. אוקיי? זה ככה בהמשך, אנחנו נקרא אותם, אבל מקווה שיהיה לנו זמן לכולם. שאלה ראשונה, מה עם התנאים לאי הופעתם של מצבי תודעה לא מיטיבים ומזיקים. כן, נכון, מה המשפט הראשון? הוא אומר, נזיר או מתרגל או מתרגלת מעוררת את הרצון לאי הופעתם של מצבי תודעה מזיקים ולא מיטיבים שעדיין לא התעוררו. אוקיי? אני יושבת עכשיו וכרגע אין לי כרגע תנועה של התנגדות או שיפוטיות או כעס או עדיפה. כן? אז ההנחיה הראשונה היא, מהם התנאים, נכון? אתם איתי בריכוז? כן? לאי הופעתם. נכון? זו שאלה מעניינת. אז אפשר לחשוב קודם כל הרבה פעמים בכלל בחיים שלנו, אם אנחנו בכלל עושים חלוקה בין, הרי אולי צריך ללכת צעד אחד אחורה, אני מניחה, מכאן שכולם כבר הולכים זמן מה ואולי הרבה שנים בדרך, שמצבי תודעה לא מיטיבים, מבחינת ההגדרה שלנו בתרגול של הדרמה, זה מצבי תודעה שמייצרים דוקה. נכון? מצבי תודעה מיטיבים, זה מצבי תודעה שמייצרים רווחה ונינוחות. נכון? וזה ההגדרה. כן, זה לא טוב או רע. זה האפקט המיידי של מצב התודעה או הלך הרוח או אופן החשיבה שלי. האם הוא מייצר בשבילי עכשיו דוקה, אי נחת, חוסר סיפוק וסבל? או שהלך הרוח, הרגש, מצב התודעה או החשיבה מאפשרים רווחה ונינוחות? אוקיי? זה ההגדרה של מיטיב לא מיטיב. אז מה עם התנאים לאי הופעתם של מצבי תודעה לא מיטיבים שעוד לא התעוררו? אוקיי, בסדר, נכון, אבל זה כבר ללכת לגמרי, אבל זה כבר, כאילו, את צריכה קודם כל שיהיה את זה, כן? כן? כן, מאחורה? כן, אז אני תכף אגיע, הריסון החושים הוא אחד המשמעותיים, אבל תכף אנחנו נגיע אליו, יש גם שני טקסטים על זה, כן? נכון? סילה, לקיחה של אורח חיים אתי, והתנהלות אתית, יש סיכוי שהסוג הזה של ההתנהלות ושל הדיבור שלנו, פחות יעוררו מצבי תודעה לא מיטיבים ומזיקים, נכון? חשבו שדיבור נכון, ופעמים הוא תנאי לאי הופעתם של רגשות, מחשבות ומצבי תודעה לא מיטיבים. אם אני לא מדברת מאחורי הגב, אם אני לא אומרת דברים שהם לא נכונים, כן? אם אני לא אומרת דברים שהם פוגעים, סביר להניח שזה יהיה איזשהו תנאי ובסיס לאי הופעתם של מצבי תודעה לא מיטיבים. אז דיבור נכון ובכלל אתיקה, כן, יכול להיות, ושוב, בהקשר הזה, זה הקשר לא רק של הריטריט, זה בכלל בבית. אפשר להגיד שהקשבה ללימוד יכול להיות התנאי לאי הופעתם של מצבי תודעה לא מיטיבים. יכול? נכון? משהו שפורס מפה על המיטיב, משהו שמעורר בנו השראה באופן כללי בדרך הרוחנית שלנו, יכול להיות התנאי לאי הופעתם של מצבי תודעה לא מיטיבים, כי באותו רגע אני שומעת דברים שמעוררים השראה. מה קורה כשאני שומעת חדשות? ומה קורה כשאני שומעת שיחת דרמה? תחשבו, נכון? איזה תנאי זה ואיזה תנאי זה? הכי הכי פשוט, כן? מה אני מזינה? נכון? אז ברגע שאני מבינה את זה, אז אני גם יודעת בחיים שלי לייצר יותר ויותר תנאים שאולי, אולי, אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת, כן? הקרמה, בודה אומר, כן? תוצאות של פעולות זה משהו מאוד מאוד מורכב, אבל יש סיכוי שאם אני אשמע ואקשיב יותר לזה, יש סיכוי כזה מאשר למשהו אחר. כן. אבל זה יהיה השלישי. הטיפוח של מצבי תודעה יפים. זה נכון, זה מתקשר למה שהיא אמרה. נכון? נכון, נכון. זה פשוט ללכת לאחרון. יש דברים שהם עוד לא הטיפוח היזום. זה כאילו לשלישי, כן? אני רוצה להגיד שהתרועעות, מה שנקרא בודה אומר, עם חברים טובים וחברות טובות לדרך, זה תנאי שפחות מצבי תודעה לא מיטיבים ומזיקים יתעוררו. כי זה אומר שהחברה שלנו היא חברה יותר מיטיבה, והשיח הוא יותר מיטיב, והעיניים שמסתכלות עלינו הם עיניים עם יותר מטה. נכון? אז זה מאוד מאוד משמעותי גם כן. והדבר נוסף, לפני שנגיע לריסון שהזכרת מאחורה, אני חושבת שפשטות. פשטות היא תנאי לאי הופעתם של מצבי תודעה לא מיטיבים ומזיקים שעדיין לא התעוררו. אם אנחנו מפשטים משהו, יש סיכוי שפחות דברים מזיקים יתעוררו. שוב, זה לא אחד לאחד, אבל משהו בפשטות של ריטריט, יש סיכוי שיותר הכרת תודה, יותר רווחה, כן, מאשר אם החיים שלנו מאוד מורכבים, מאוד עמוסים. נכון? זה רק אצלי. אני טועה אם זה כן, זה דברים שאני חשבתי, מה הם התנאים? אני אומרת לעצמי, תמיד שאני ככה יותר ויותר מפשטת, ואני מדברת על פשטות שהיא גם פשטות של החיים, אבל גם פשטות תודעתית. כן? אם אני יותר ויותר מפשטת, יש סיכוי שפחות ופחות מצבי תודעה לא מיטיבים יתעוררו. כן? והדבר שהוזכר מאחורה, ואולי הדבר המרכזי שהבודה שם עליו דגש ונקרא עכשיו, הוא מה שהוא קורא השמירה, כן, והריסון של החושים. כן? שזה מה שאנחנו בעיקר עושים גם בריטריט. כן? אז נקרא את שני המשפטים, את שני הפסקאות הבאות, מתוך הדרשה על תיאור השישה ומתוך הדרשה על שש החיות. נקרא את שניהם ברצף.
בהקשר הזה, כאשר נזיר רואה צורה באמצעות העין, הוא נמשך אל הצורות היפות, וסולה מצורות שאינן יפות. כיוון שלא מוסס את תשומת הלב בגוף, שרוי בתודעה מצומצמת. לכן הוא אינו מבין, כמו שהם, את שחרור התודעה, את השחרור באמצעות החוכמה, היכן שמצבי תודעה מזיקים ולא מועילים, שהתעוררו מתפוגגים בלי להשאיר את כאשר נזיר רואה צורה באמצעות העין, הוא אינו נמשך אל הצורות היפות, ואינו סולה מצורות שאינן יפות. הוא ביסס את תשומת הלב בגוף, הוא שבוי בתודעה שאין לה גבול. לכן הוא מבין כמו שם את שחרור התודעה, את השחרור באמצעות החוכמה, היכן שמצבי תודעה מתפוגגים ולא מועילים, שהתעוררו מתפוגגים בלי להשאיר את החוכמה.
אני נורא אוהבת את שתי הדרשות האלה. כן? צריכים, אני חושבת שלפעמים, צריך, ככה, המילה ריסון, יש לה, למי יש קושי עם המילה ריסון? אז כאן הרבה. למי אין קושי עם המילה ריסון? תראים אותי עד שנראה גם למי אין קושי. גבוה, ככה, אוקיי. וכל השאר באמצע. כן, זה הקושי גם לתרגם משפה אחת לשפה שנייה, אבל גם בהקשרים תרבותיים מסוימים, מילה מסוימת יכולה לעורר בנו משהו מסוים, כשנגיד בהקשרים אחרים היא בכלל לא מעוררת אותו דבר. ולכן המילה ריסון, למי שיש קושי איתה, אז המילה הגנה או שמירה בעצם. ודרך מה ההגנה והשמירה, קודם כל, מה הוא מתאר פה? דרך מה? אגב, פה שמתי רק את חוש הראייה, אבל זה כל החושים, צמצמתי פשוט את הטקסט. אז ההגנה בעצם על כל החושים, אבל על ידי מה? תשומת הלב בגוף. מה אנחנו עושים? רוב התרגול. החזרה אל הגוף היא השמירה וההגנה על התודעה בדיוק מהתנועות של היסחפות או שקיעה. כן? מהניתוק וההיסחפות. כן? תנסו למצוא את כל התנועות, פה מדבר על סלידה והשתוקקות, אבל כל התנועות שמקום להישאר באיזושהי יציבות, כל דבר מעורר מיד כל מיני תנועות, והתנועות שהוא מדבר עליהן הן התנועות הלא מיטיבות, הן התנועות שמייצרות דוקה. תנועה של ההשתוקקות שלא יודעת צובע, התנועה של ההתנגדות, הביקורת, השיפוט, הפחד. כן? אז בעצם הריסון, המשמעות העמוקה של הריסון, זה בעצם שמירה על התודעה מתנועות אוטומטיות לא מיטיבות. זה מה שאנחנו עושים כל הזמן בתרגול, נכון? רק תגידו לי מה... כן? הריסון, הכוונה שלו זה השמירה וההגנה על התודעה מהתנועות האוטומטיות הלא מיטיבות. מהתנועות האוטומטיות הלא מיטיבות. אני צריכה לראות איך אני רק קולטת משהו עם העין, ואם אני לא בנוכחות בגוף, אם אני לא שומרת על העין, כן? זה לא לסגור את העין. הריסון בהקשר של הדרמה הבודיסטית לא קשורה בכלל לסגירה חושית. כן? היא בעצם היכולת שלנו לראות שאיך העין שלי קולטת משהו שמזהה אותו כלא נעים, באופן אוטומטי יכול להופיע כל החיצים, מי שמכיר את הדימוי של החיצים, כן, כל התגובות האוטומטיות המיידיות, פשוט מזה שלא שמתי לב שמה שהיה זה העין פגשה איזשהו אובייקט ותפסתי אותו בצורה מסוימת. התשומת הלב לגוף, כן, ותשומת הלב לגוף היא תשומת הלב שפתוחה לכל ששת החושים, כן, לחמשת החושים ולתודעה, אבל היא נשארת יציבה בתוך הגוף, כן, עם ההתרווחות בתוך הגוף. ואז צלילים וריחות ותחושות ומראות, דברים באים, אני רואה אותם, אני במגע איתם, אבל משהו נשאר יציב, מבוסס, אסוף. ואז אני יכולה לראות לאן אני, ואיך אני תמיד יכולה לחזור. כן? והוא כותב את זה כל כך יפה, כשתשומת הלב מבוססת בגוף, כן? אז התודעה אין לה גבול. אין לה גבול, היא פתוחה. במובן כאן זה מיות מתכתב עם, המונח של, עם המושג של אברהם אביהרה. כן? זה אפה מנה. אברהם אביהרה, איכויות הלב הם האיכויות שאין להם גבול. כן? ועוד יותר נורא איפה שהוא אומר, הוא אומר, ברגע הזה שתשומת הלב מבוססת בגוף, ויש לנו כל הזמן רגעים כאלה, כן? אם אנחנו מתאמנים ומתאמנות כבר זמן מה, הרגעים האלה שאני פוגשת איזשהו משהו חושי, אם זה מבחוץ ואם זה מבפנים, אבל משהו נשאר מבוסס ויציב בגוף, לתודעה יש איזשהו מרווח נשימה, היא לא מותנית בתנועה האוטומטית הרגילה, היא יכולה לעשות בחירה. אגב, המילה סמברה, שהמשמעות שלה פה היא ריסון או הגנה, היא מגיעה בסנסקריט מהמשמעות של בחירה. כן? זה לא המונח, זה לא התרגום המדויק, אבל במקור, פה השורש, הוא גם שורש של בחירה. כי כשמשהו יציב ואסוף, יש לו בחירה לאן ללכת. ואם אני לא, אז בעצם או נסחפתי, או שקעתי. נכון? אתם כן? כן, אז בעצם, וכל כך יפה, שהוא אומר, ברגע הזה שהתודעה אסופה בתוך הגוף, כן? החושים פתוחים לחלוטין, אבל משהו נשאר יציב ומבוסס בתוך הגוף, אז לא רק שהתודעה אין לה גבול, ככה הוא קורא לה, הוא אומר, המצבי תודעה המזיקים והלא מיטיבים שהתעוררו, מתפוגגים בלי להשאיר עקבות. והנקודה אגב כאן, זה לא שמתפוגגים ללא שארית שלא התעוררו, ספציפית כאן, יש מקומות שהוא אומר, בהתעוררות המלאה, די, לא התעוררו יותר, כן? אבל פה הוא אומר, זה לא משאיר עקבות. ואת, עולה לי איזה רגע של ביקורת על משהו, עולה לי רגע של התנגדות, עולה לי רגע של, אני חייבת, וכשמשהו מבוסס בגוף, אז התנועה הזאת לא משאירה רושם בתודעה. כמו שהיא עלתה, ככה היא חלפה. ואז אין לי את השום בעיה, לא צריך לעשות לי את השום דבר. כן? נכון? אני רק, אתם איתי? זה כל כך יפה לא להשאיר עקבות. הריסון מתבטא אם תעלה למעלה, כשהוא מדבר על כאשר התודעה לא מרוסנת, לא, בעצם בדרשה שיש לחיות, אני נמשך, אני משתוקק לצורות הנעימות, או לצלילים הנעימים, לכל אחד מששת החושים, או סולד ומתנגד מהלא נעים. הריסון הוא של התגובה. אוקיי? הריסון הוא לא סגירה. לא, כי זה שני דרשות שונות, אבל אם תלך לדרשה על תיאור השישה, אז תראה שזה גם בדרשה על תיאור השישה ככה. פשוט אני חתכתי לכם עם שתי דרשות. בכל מקום כשהוא מדבר על הריסון, הוא מדבר על השמירה וההגנה של החוש מהתנועה האוטומטית שמגיבה לרשמים של החושים. אוקיי, אז לא, למה אני, זה חשוב מה שאתה אומר מהסיבה שחתכתי לכם את זה מהדרשה. בכוונה חיברתי לכם שתי דרשות, רציתי להביא משתי הדרשות, לכן אני מסבירה את זה, כן? כי באותה דרשה, זה באמת בעיה כשקוראים רק משפט אחד, אבל בגלל זה חיברתי את שתי הדרשות, כי בדרשה השנייה הוא עוד מזה, אז כן, זה מאוד משמעותי, הכוונה היא לא, יש מסורות בהודו, בתקופתו של הבודה, כשהם דיברו על ריסון, אז הם דיברו על זה. ומתוך, גם מתוך זה הבנה מטאפיזית אחרת, כן? אם מי שקראת בהגבד גיטה, התרגול, כן, של הסגירה, גם ביוגה סוטרה, זה סגירה של החושים, כי יש איזושהי הבנה אחרת לגבי התרגול. אוקיי. אז גם הבודה אומר את זה. לגמרי. אז הכוונה היא הרושם החושי, התגובה האוטומטית של הסלידה או ההשתוקקות, וכל האופשות שלהם, איך אומרים, הריסון הוא ריסון של התגובות האלה, כן? והחושים נשארים פתוחים. אז מהם התנאים לאי הופעתם של מצבי תודעה לא מיטיבים שלא התעוררו? זה בעצם ההתבססות בגוף היא אחד הפרקטיקות המרכזיות שלנו. ואני רוצה גם להוסיף לנו כאן שתסתכלו רגע, אם תחזרו רגע לדרשה, למאמץ, תראו איך הוא, עם מה הוא מתחיל. הוא אומר על כל אחד מהם, כן? הנזיר או המתרגל או המתרגלת, מעורר את הרצון על כל אחד מהם. כן? זה אולי התנאי הראשון אפשר להגיד. ההתכוונות להביא תשומת לב ולטפח מצבי תודעה מיטיבים, או לטפח את התנאים שיאפשרו לפחות ופחות מצבי תודעה לא מיטיבים להתעורר, וזה לא משנה כל סוגי התרגולים, ההתכוונות היא אחד התנאים המרכזיים, כן? ואחר כך הוא ממשיך, אם תראו את המשך, שהוא מדבר, הוא אומר, הוא משתדל, עושה מאמץ, מפנה במרץ את תודעתו, ומתמיד בכך, כן? ההתמדה היא אחד התנאים גם לאי הופעתם ולכל השאר. וזה ההמשכיות של תשומת הלב. אם אני יותר ויותר בתשומת לב, וכאן נדבר כרגע על תשומת לב לגוף, יש יותר ויותר סיכוי שבהתמדה באימון הספציפי הזה, כל המאמצים השונים, אגב, יתפתחו. כן? אז זה הראשון, כן? השמירה או ההגנה על, על התודעה. מה הבא? מהם התנאים לנטישתם של מצבי תודעה מזיקים ולא מועילים שהתעוררו? אוקיי? אוקיי? מהם התנאים? קודם כל, תשומת לב, זה נכון, הוא גם אומר את זה, כן? כי זה הבסיס, אוקיי, שמתי לב, קודם תשומת לב, ההתכוונות, אבל קודם כל, הרגע הזה שאני שמתי לב, התעורר מצב תודעה לא מיטיב, כן? זה הבסיס בשביל לעשות משהו. אני גם רוצה להגיד ככה באופן, שוב, ככה, גם בהקשר של תרגול בבית, דיבור לא מיטיב, דיבור פוגני, רק מעצים מצבי תודעה לא מיטיבים שהתעוררו. תחשבו שהתעורר בנו איזשהו שופיטיות משהו על ביקורת, ואז כל מה שאני עושה זה אני מדברת את זה בכל רם. עם חברים, עם חברות. זה תנאי לנטישה של מצבי התודעה לא מיטיבים, או של השמירה והתחזוק של מצב התודעה לא מיטיב. כן? אז קודם כל, אגב, ריסון של דיבור, אגב, הסמברה, הוא גם מאוד משמעות. זה חלק מדיבור נכון. שמעת, אוקיי, אני לא אדבר על זה עכשיו. אני בוחרת לא לדבר את הפפנצ'ה הזאת בכל רם. אני יודעת שככל שאני מדברת אותה יותר, אני מזינה מצב תודעה לא מיטיב. כן? אז יש פה, בהקשר של דיבור נכון, יש פה הרבה ריסון. אנחנו עוצרים את עצמנו, עוצרות את עצמנו מדיבור מהסוג הזה. תשומת לב לגוף. כשאני מתחילה לראות שפפנצ'ות, נכון? כולם מכירים את המילה פפנצ'ה? לא, ההתרבות המנטלית, הסיפורים הלא מיטיבים. נמשכתי, נסחפתי לחלוטין שוב באיזה סיפור מכאיב של שיפוט או ביקורת או קנאה או פחד. ככה אני לגמרי נסחפתי בתוך הסיפור. מה עוזר לנטישה של הסיפור? מה עוזר? גוף. נכון? חוזרת חזרה לגוף. מה עשיתי באותו רגע? עזרתי לתודעה לנטוש את הסיפור ולחזור חזרה לנוכחות פשוטה פה. כן? אולי התרגול הכי... שוב, הגוף פה לא, אנחנו לא נצא ממנו. מי שחושב שנצא ממנו. אבל לא צריך לצאת ממנו. הוא כזה דבר יקר ערך. עם כל החסרונות שלו, התשומת לב לגוף, היכולת לעבוד עם הגוף היא כל כך משמעותית, גם בכל אחד אגב מסוגי המאמץ הנכון. כן? אז תשומת לב לגוף. עוד דבר שהוא תנאי לשמיטה של מצבי תודעה לא מיטיבים שהתעוררו. תחשבו על אחד כזה שעלה לכם בשעתיים האחרונות. בואו תעוררו רגע אחד כזה. יש? כן. יש איזה אחד? שניים? כן. אפשר להתחיל לשים לב אם יש דפוס אגב, שזה אחד הדרכים לעבוד עם מצבי תודעה לא מיטיבים שהתעוררו, זה להתחיל לראות דפוסים. כן, לראות שוב ושוב שיש לי דפוס כזה ולא אחר, כל אחד מאיתנו. אני רוצה להציע משהו שהוא ככה כל כך בסיסי, ואנחנו עושים אותו האמת כל הזמן בתרגול, זה הקבלה של הלא נעים, הוא אחד התנאים לשמיטה של מצבי תודעה לא מיטיבים שכבר התעוררו. אתם איתי? ממה מצב תודעה לא מיטיב ממשיך להתגבר הרבה פעמים? למה? לא נעים לי. לא נעים לי ממשהו, נכון? רק הדבר הזה, הקבלה כן? כשמתחיל להופיע מצב תודעה לא מיטיב, התזכורת, שרגע, בעצם מה קורה פה? זה אנחנו נשים לב בדרך כלל, שזה יתבע מתוך לא נעים. הקבלה שפשוט לא נעים, וזה בסדר שלא נעים, זה יכול לעזור בשמיטה, בנטישה, בשחרור, של מצב התודעה לא מיטיב, שיתעורר ביחס פשוט ללא נעים. כן? הכי פשוט בעולם. לא קל, אבל הכי פשוט בעצם. כן? הייתה שם איזה יד מאחורה? כן. כן, אוקיי, תכף, אתה רץ איתי קדימה. כן, 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 תכף. צדק. אז איך עוד אפשר, איזה תנאים עוזרים לשמיטה של מצבי תודעה לא מיטיבים שהתעוררו? זה הקשב החכם שלנו. לאן אני מפנה את התודעה כשמשהו לא נעים מתרחש, וכשאני מתחילה לראות שמתחילה להופיע תגובתיות לא מיטיבה. אוקיי? לאן אני מפנה את הקשב? אז אחד, זה קשב חזרה לגוף, נכון? הרבה פעמים זה עוצר את הפפנצ'ה, התזכורת של אוקיי, לא נעים. איך אני מאפשרת לחוויה הזאת להיות? כן? היא עוצרת את התנועות שעודפות, שמתנגדות, שרוצות משהו אחר. כן? איזה עוד דבר הרבה פעמים שעולה? כן? פפנצ'ה. סיפורים מנטליים לא מיטיבים. אוקיי? המילה פפנצ'ה זה התרבות. סיפור, זה מחשבה על מחשבה על מחשבה על מחשבה, סיפור שלם. כן? זה כן? איך קראתי לזה בריטית האחרון? תרגמתי את הפפנצ'ה להכביר, נכון? הכברה מנטלית זה היה, כן? עוד ועוד ועוד, ונבנה סיפור שלהם מתוך. זה הפפנצ'ה, כן? כן? כן. כן, אוקיי. קודם כל, אז לדברים גופניים נעימים או לא נעימים? אוקיי, אז הנה, אז פה מגיע האספקט הנוסף, איך אני מקבלת את הלא נעים. לא, לחזור לגוף, לחזור לגוף עם הקבלה, כרגע אפילו אמרת, זה בגלל שלא נעים לי בגוף, אז התודעה שלי מתחילה לייצר משהו כלפי זה. התזכורת הפנימית שאומרת, אוקיי, אני חוזרת לגוף, זה לא נעים, ואני מקבלת שזו החוויה שלי כרגע, כי הרבה פעמים אין מה לעשות, it is what it is. אוקיי? אז חזרה לגוף, ובזמנים שהגוף הוא המוקד של הפפנצ'ה, אז התזכורת הזו של, רגע, בעצם מה שמחביר פה, זה כי קשה לי ואני לא מקבלת שלא נעים לי פה. כן, אגב, יכול להיות לא נעים לי בגוף, ולא נעים לי בגוף כי משהו לא נעים לי בתודעה, וזה מתבטא בגוף. אוקיי? זה לא רק כי כואב לי בגוף, כי נתפס לי הגב, אלא כי יושב עליי משהו פה. כן? אז הקבלה של הלא נעים, הוא אחד התנאים הכמעט המיידיים לשמיטה של התרבות לא מיטיבה. כן? מתה, חמלה, נכון? כן? אין הקשב שלי מופנה ברגעים שמצבי תודעה לא מיטיבים, אני מתחילה לכעוס על עצמי ולשפוט את עצמי ולראות את עצמי עוד, עוד, עוד ועוד חיצים, כן? גם אגב כלפי חוץ, אם זה חיצים החוץ, אבל רגע נדבר על החיצים הפנימיים, להביא טוב לב וחמלה, כן? זה משהו שיכול לעזור לנו לשמוט את חיצי הביקורת, את חיצי התוקפנות, החשדנות, הסלידה, התחייה, כן? החוץ של המתה, אנחנו עושים את זה. כל מה שאני אומרת לכם, כולנו, אני חושבת שהם מתרגלים את איך כולם עושים את זה, רק להכניס את זה בתוך הפריימינג הזה של מאמץ נכון. אתם תסלחו לי אם אני לא, אני מסתכלת על השעון וזה, אם יש זמן אחר כך. עוד דבר, סקרנות. איך מצבי, שוב, אני אחזור ואני אגיד את זה, מצבי תודעה לא מיטיבים, החוויה שלי מתעוררים כי לא נעים לי. לא נעים לי, התודעה מיד ממשיגה את זה כלא נעים, היא ממשיגה את זה כבעיה, ואז כל שאר הבנייה שנבנית מתוך זה. מה קורה שאני מביאה סקרנות אל הלא נעים? כל סוג כאב, כאב שהוא פרופר פיזי, וכאב שהוא פיזי מנטלי, אוקיי? סקרנות, נכון? תחשבו על הרגע הזה שאני מתקרבת למשהו בסקרנות. זה מזין את הלא מיטיב או שומט את הלא מיטיב? נכון? שומט. רק האיכות הזאת של התקרבות שמתעניינת ושואלת, רגע, מה באמת יש כאן? מה קורה פה? כן, זה מאוד קשור לקבלה, כי זה בעצם, לכן היכולת שלי לקבל שזה לא נעים, ואז להתקרב ולהגיד, מה באמת יש פה? כי התנועה מיידית שעושה מזה משהו, היא תנועה שהיא לא סקרנית, היא תנועה שכבר יודעת. זה סקרנות כאחד האיכויות ששומטות תנועה לא מיטיבה. אני בדיוק הפוכה, זה אנטידוט. את דיברת על חקירה, אני מתייחסת לזה כרגע כסקרנות, כן, בהקשר הספציפי הזה. הסקרנות שאני מדברת עליה שהיא מתעניינת, אני לא יכולה לראות איך היא לא מיטיבה, שהיא מתעניינת ואומרת, רגע, מה יש פה? כזה, מה יש פה? כן? יכול להיות שאני צריך עוד דברים, יכול להיות שזה לא יספיק, כן? אני צריך להביא חמלה ומתה, אבל האיכות הזאת של הסקרנות היא איכות של קבלה, ואיכות של תודעה פתוחה, שהיא לא מיד עושה משהו. כן? זה לא טוב, זה בעיה, זה לא צריך להיות כאן, נכון? אתם מכירים את זה? לא? כן? זה... כן, זה... תודה, יד ככה. הנה כבר נסחב. רגע אחד, רגע, מה יש פה? למה אני מיד קופצת להגיד? אולי אני יכולה להתקרב לזה, אולי אני יכולה... אולי זה לא נעים, אבל זה בסדר. אולי זה בכלל לא בעיה. אולי זה מלמד אותי משהו, כן? אולי זה בכלל מעניין, פשוט מעניין, כן? לא נעים, אבל מעניין, כן? החיים שלנו כרוכים בנעים ולא נעים, כן? ועוד דבר שאני ככה, ותכף אנחנו נקרא עוד אחד שהוא ככה מתייחס לזה, זה האיכות של הנחישות. מה הם התנאים לנטישת מצבי תודעה לא מיטיבים? זה הנחישות, למשל, לחזור אל הגוף. זה הנחישות לשמות, זה הנחישות עצמה. כן? זה איכות שאי אפשר בלעדיה. ואני רוצה שנקרא את הדרשה הבאה על המחשבות. כן? ואיך היא נקראת? מתוך הדרשה על זה שהולך. אל תפחדו מההרש. תבינו את העיקרון. הבודה הוא לא היה, אמרתי איזה דמות הוא היה, הוא לא כזה. אבל שוב, כשמשהו מהנחישות שלנו הוא מגיע מחוכמה, אז האמירות האלה בעיניי אף פעם הן לא בעיה. הן פשוט אמירות של חוכמה. כן? הן לא אמירות של נוקשות. הן אמירות של נחישות מתוך חוכמה. אז זו הייתה הקדמה עליה. הראל, כן. תשימו לב שהבאנו את הדרשה שהוא מדבר על כל המנחים. זאת אומרת, ישיבה, הליכה, עמידה ושכיבה, כל עוד אנחנו בזמן עירות, מה הנחישות שלנו עומדת מול ההיסחפויות הלא מיטיבות של החשיבה. כן? והוא אומר פה משהו מאוד מאוד ברור על הנחישות, מה שג'וזף גולדסטין קורא לו The Wisdom of No. כן? אבל The Wisdom of No. יש פה No מאוד ברור, יש פה אמירת לא מאוד ברורה, כן, שהיא בעצם איך אני נוטשת מצבי תודעה לא מיטיבים, חשיבה לא מיטיבה שכבר תפסה כזאת אחיזה, כבר שקעתי בתוך הסיפור פה בריטריט, מה הקשר? למה פה? למה עכשיו? ויש מה שאומר, לא, אני נוטשת את זה, אני זונחת את זה, אני משחררת את זה, אני שומטת את זה וחוזרת חזרה לאן? לכאן, לגוף, הגוף זה ראייה, שמיעה, הערכה, התחושה, כן, הגוף במובן הרחב שלו. ויש כאן אמירה מאוד ברורה שאומרת, כן, אנחנו צריכים לראות אם יש לנו את הנחישות הזאת, כי יש משהו בפפנצ'ות האלה, שהן מאוד מפתות, הן מקסימות אותנו, הן נותנות לנו לפעמים תחושה נורא טובה, כי הן גם מאוד קשורות לעצמי, כן? אז איך אני רואה, אולי אחד הדרכים לעורר את הנחישות הזאת, שבאה מחוכמה ולא באה מנוקשות, זה להבין את החיסרון במחשבות האלה. כן? זה אחד התרגולים, להבין את החיסרון, ואת ה... כאן הוא כותב נורא יפה, הוא אומר, אדישות וחוסר מצפון. כן? החוסר מצפון פה נורא יפה, כי הוא קשור גם פנימה, אבל גם החוצה. כן? זה, אם אני לא דואגת לתודעה שלי, ואני נותנת לסוג הזה של החשיבה לתפוס אחיזה בתודעה שלי, אז אני חסרת מצפון, כי זה מתנה את הפעולות שלי. זה לא רק משפיע על ההלך רוח ועל התחושה הפנימית שלי, אלא זה באופן ישיר יתנה את איך אני אפעל ואדבר בעולם. כן, אז האדישות וחוסר מצפון היא בהקשר רחב, הוא לא רק כלפי עצמי, כלפי הסובבים אותי. אז איך אני אומרת את הלא המאוד ברור הזה? בשבילי זה שוב ושוב לראות את החיסרון העמוק והאינרנטי בסוג הזה של המחשבה. יש מורה שקוראים לה אופסיקה קי, היא כבר לא חיה, הייתה אחת המורות הגדולות של תאילנד במאה ה-20, והיא אומרת, כדי להרפות ממשהו, צריך קודם כל לראות את החסרונות של אותו דבר. זה בהמשך לבודה, כן? לגמרי, כן? אבל באותו רגע לראות את זה, כן? שכבר הוויו, זה לא רק אפילו השקפה, זה אני רואה באותו רגע שהתודעה שלי נלכדה בתוך המחשבות האלה, שזה לא מיטיב. זה לא נותן לי באמת דבר, זה נראה, זה הסיבה שאנחנו נלכדים בתוך זה. אם רק עוד קצת, אתם מכירים את זה? עוד קצת. כזה, אולי אחורה, אני לא יודעת, לי זה תמיד קדימה. עוד קצת. כן? ואולי אפשר לראות איך הגוף נוטה לעוד קצת, או בתוך הליכה, איך משהו בתוך הדבר הזה מקסים אותנו. ולכן זה לא פשוט התרגול של לראות את החיסרון במשהו. גם חיסרון בכל תגובה, אבל בחשיבה זה הרבה פעמים יש לזה אפקט כל כך מושך וכל כך מפתה. אז לראות, להביא את התרגול, אני רואה את החיסרון, וראיית החיסרון עוזרת לי להגיד לא תודה. לא בתוקפנות, אבל לא, לא תודה. אני כל כך הרבה פעמים באמת בפגישות אחד על אחד, זה אחד האמירות הכי משמעותיות מבחינתי, זה לדעת להגיד לסוג הזה של החשיבה, לא. פשוט לא. לא. ועוד פעם לא. ואני אומרת שכשלוקחים את זה כתרגול, אחרי כמה זמן רואים שזה פחות ופחות עולה. כי כל דבר מתנה, אם אני נותנת יותר לתודעה שלי ללכת לשם, היא תלך לשם יותר. ושוב, המקום הוא מקום של חוכמה, הוא לא מקום של תוקפנות, הוא מקום שאומר, למה לשם? מה זה מיטיב? כשאתם תופסים אתכם ברגע הזה לשאול, זה מיטיב איתי כרגע? תראו איך זה משפיע על הגוף למשל, הסוג הזה של חשיבה. בודה אומר, תסתכלו איך זה מתיש את הגוף, הסוג הזה של החשיבה. זה מיטיב עם הרווחה שלי באזור הלב, כן? אני כולי ברווחה כשאני בתוך הסיפור הזה? לבדוק את זה. זה רגע של לראות חיסרון. נכון? זה רגע כזה שהוא רגע של התעוררות, כן? זה יכול להמשיך להקסים אותנו, אבל צריך ממש להעלות, זה המאמץ, כן? לשאול את עצמנו, בטח בריטריט, זה הכרחי עכשיו? נכון. בהקשרים יומיומיים זה עוד יותר קשה, כי לפעמים נראה לי שאני ממש עכשיו חייבת להמשיך עם זה, כי עוד רגע אני צריכה להגיע לשיחה, נכון? אבל בריטריט אני רוצה להגיד לכם, קחו את זה בתור שאלה, עכשיו? כשאני הולכת פה בשביל? או אני יושבת, עכשיו? מה זה חשוב עכשיו? עכשיו, אני פה, כן? בוא נחליט שכל הפפנצ'ות לגבי דברים שצריך בשבוע הבא, נעשה אותם ביום שבת בערב. אפשר? כן? בוא, זה נחישות, ואת להגיד, בכל פעם שזה עולה, לא. פשוט לא. כן? אז זה לא עם חיוך, אבל זה לא מאוד נחוש שרואה את החיסרון. כן? אז ממש, האם זה מיטיב איתי? תבדקו בתודעה, בלב, בגוף. האם זה הכרחי? עכשיו. מה יותר מיטיב עכשיו, כן? זה עוזר לי, ברגעים האלה זה עוזר מאוד בקלות לשמות, זה יכול לחזור עוד פעם, אבל הרגע הזה של הראייה הנכוחה עוזרת לתנועה ששומטת. אוקיי. כן. הוא יש את הכל, בהדרשה אני צמצמתי את זה, על כל אחד מהם הוא אומר את זה. נכון, הוא אומר בהתחלה מה, איך זה... בהתחלה עמידה, ישיבה ושכיבה והליכה. באמת מעניין. לא יודעת. לא יודעת, זה באמת מעניין. מה שתמיד אני ככה, זה, בעיניי דווקא זה מעניין בהקשר של הריטריט, שתמיד נראה לנו שהתרגול נעשה פה בישיבה. זה דווקא בהקשר כזה, שהוא שם פוקוס פסקה בפני עצמה להליכה, זה בעצם אנחנו הולכים המון, גם בתרגול פורמלי, אבל גם ממקום למקום, ויש אותו תרגול ממשיך להתקיים לאורך כל הדרך. טוב, יש עוד המון דברים להגיד על זה, אבל בואו נעבור לדבר הבא, כן? למאמץ מספר 3, כן? עכשיו אנחנו בעצם עוברים למאמץ לטפח מצבי תודעה מיטיבים, אוקיי? אז מה הם התנאים, כן? אני אגיד לכם רק עוד משהו, תקראו בהמשך את הדרשה מתוך מעון הנזירות, אנחנו לא נדבר על זה עכשיו, כי הוא נותן שם עוד תרגול. הוא אומר... יש פעמים שאפשר להפנות את המבט לאיזשהו אובייקט מעורר השראה כדי לעזור לי לנטוש איזה משהו לא מיטיב, כן? אז הכרת תודה הוא כזה, כן? אז תקראו את זה, אנחנו לא נדבר על זה עכשיו, אבל זה מאוד, שזה אולי יש כל מיני סוגים של אובייקטים מעורר השראה, אבל זה עוד תרגול, אנחנו פשוט נעבור עכשיו לבא. אז מהם התנאים להופעתם של מצבי תודעה מועילים שעדיין לא התעוררו? אוקיי? אז קודם כל לשמוע את הדרמה. בואו ניקח אפילו רגע, תעצמו רגע עיניים, כן? וזה יהיה כאילו דוגמה למשהו מאוד מאוד פשוט, שעצם הקשבה לדבר שהוא מעורר השראה, או הקשבה למשהו שמצביע לאיכויות יפות, יכול לעורר איכויות יפות. אגב, זה הכוונה של תרגול מונחה, כן? בעצם. אני אגיד לכם, אני פשוט אתן, אני אגיד ככה רשימה של איכויות יפות. וכשאני אומרת את האיכות, תראו אם היא בעצם באותו רגע מתעוררת, בעצם השמיעה שלה, התזכורת שלה, שהיא גם נוכחת בתודעה שלנו. סקרנות. יציבות. שמחה. רווחה. טוב לב. עיניים טובות. רוגע. נכון שרק תזכורת של מילה פתאום יכולה לעורר אותה? רגע. אם אנחנו יודעות ויודעים, אז לפעמים אפשר פשוט להגיד לעצמנו, סקרנות. כן? למילה יש כוח. כמו שלמילים אחרות יש כוח. כן? אני אומרת, טוב לב, אני בעצם מנחה את עצמי, אני מזכירה לתודעה, שהאיכות הזאת היא יכולה להיות כאן. אני רק צריכה לזכורת כדי להתעורר. להשתמש בזה. אני יושבת ואני מזכירה לעצמי את האיכות שאני רוצה לטפח. זה אחד התנאים שעוזר לה יפה להתעורר. עוד דבר שעוזר לה יפה להתעורר, וזה משהו שאפשר לעשות בתחילת כל ישיבה, כי זה משהו טקסי וכל הליכה, זה להתכוון לעורר מצבי תודעה יפים. הוא מתחיל עם זה, מעורר את הרצון, עצם ההתכוונות כבר זורעת זרע. אפשר לשבת ולהזכיר לעצמי איזה איכות אני רוצה לטפח עכשיו. יציבות, חמלה, כן? לעורר את ההתכוונות הזו. אז היא כבר תהיה תנאי, עוד שלא מיד נראה את זה, אבל משהו בהתכוונות זורע את הזרע להופעה של האיכות הזו. תקחו את זה ממש כאיזה משהו טקסי, זה לפתוח כל תרגול פורמלי בהתכוונות. ומה עם התנאים להימשכותם, התרבותם, התפתחותם, צמיחתם והגשמתם של מצבי תודעה מיטיבים שכבר התעוררו? כן, מה? מה היה הדבר הראשון? התמדה בתרגול. כן. אם אני מתמידה בתרגול, אז היפה ימשיך להתקיים. כן? אם אני לא אתמיד בטיפוח, אז זה סיכוי שהדברים לא ימשיכו לסגזג ולפרוח ולהתרבות בתודעה שלי. אז בואו נקרא את הקטע האחרון שיש לנו בדף, מתוך הדרשה על מה שמשחרר. זה רק שני קטעים, יש פה את כל אברהם אביהרה, אבל לקחתי רק שניים בשבילנו כאן עכשיו.
הפכנו את זה הרגלנו לנסים, וחווה שחרור זה, איבד עדיין משתלטת על תודעתו ונמצאת בתודעה. זה בלתי אפשרי לתודעה. סיפור התודעה באמצעות ההתכוונות האוהבת הוא המפלט מן העצה. בהקשר הזה נקודם, נזריב עצוי לומר, פיתחתי ופיתחתי באופן תדיר ורצות את שחרור התודעה באמצעות סביעות הרצון, לקחתי על עצמי לתרגל זאת, הפכתי זאת להרגל ולמצאים, וחוויתי שחרור אוכל. ולמי סביעות רצון עדיין משתלטת על תודעתי ומוצאת בהחלטה. יש לומר לו כך, אל נא תדבר כך אדוני, אל תדבר סרה במורה, אין לטוב לדבר סרה במורה. המורה בוודאי לא אמר לך, זה בלתי אפשרי. חבר, זה בלתי אפשרי. ולא ייתכן שמישהו שפיתח ופיתח באופן תדיר ורצות בשחרור התודעה באמצעות סביעות הרצון, שלקח על עצמו לתרגל, הפכנו את הרגל ולמצאות, וחווה שחרור זה, אי סביעות הרצון עדיין משתלטת על תודעתו ומוצאת בעבודה. זה בלתי אפשרי שחרור. שחרור התודעה באמצעות סביעות הרצון הוא המופלא מלתקוף.
הוא אומר את זה ככה גם על, על חמלה, על קורונה, וגם על אופקה, על האיזון, כן? אז, וזה כל כך, אני חושבת שזה כל כך מעודד, ואני חושבת שכל מי שמתרגל, לא היה לנו זמן יותר לשאלות, אז אני מצטערת או התייחסיות. סליחה, אנחנו מסתכלת על הזמן. לראות שבעצם הוא אומר, אם מפתחים ומטפחים, כן? אבל הוא אומר פה באופן מאוד ברור, לפתח ולטפח באופן תדיר ורצוף. כן? ולכן העוצמה הגדולה של ריטריט. מה שהרבה פעמים בבית, יש לנו אולי התכוונות לזה, אבל התודעה נסחפת ויש לה המון עיסוקים, אז ריטריט זה הזמנים האלה שבאמת הטיפוח והפיתוח הוא תדיר ורצוף, כי אין לנו שום דבר אחר לעשות חוץ מאת זה. נכון? יש משהו? לא נראה לי. אולי התורניות שעה ביום, שחררתי אותך. כל שער הזמן, כל מה שיש לנו לעשות זה לפתח ולטפח, כן? פה הבאתי את המטה ואת המודיטה, פה הכוונה היא פה לאו דווקא פרגון, אלא סביעות רצון, זה שאם אני מפתחת ומטפחת באופן תדיר ורצוף, הוא אומר באופן ברור הבודה, ואני חושבת שכולנו מכירים את הרגעים האלה, שכבר כשמשהו יש לו מומנטום, שיש את ההתכוונות ואת ההתמדה, המילה פה ההתמדה, זה הדיטנה, הנחישות וההתמדה וההמשכיות, אז האיכויות ההפוכות, הן יכולות לעלות, אבל הן פחות ופחות תופסות אחיזה. שימו לב מה שהוא אומר כאן, כאן הוא לא מדבר על השחרור המוחלט. הוא מדבר כשהתרגול של הטיפוח של היפה הופך להיות בסיס שלנו, ושם אפשר תמיד לחזור על המטה, לחזור על סביעות הרצון, כתזכורת כאילו של רגע של הכרת תודה, כן? זה בדיוק, זה תרגול של הכרת תודה. הוא אומר, זה לא ייתכן שאיבה עדיין משתלטת על תודעתו ומוצאת בה אחיזה. הוא לא אומר איבה לא מתעוררת, תכן שהיא מתעוררת, כן? התנגדות מתעוררת, או חוסר סביעות רצון מתעוררת, או השתוקקות למשהו שזה חוסר סביעות רצון ממה שיש עכשיו, אבל זה לא תופס אחיזה, כי משהו התחיל להפוך את האיכויות האלה, הפכו להיות הבסיס של התודעה שלנו, כן? אז זה מין, זה ככה, תן לנו תמריץ, ואני מרגישה שרובנו יש לנו תחושה שזה אכן כך, ושיש לנו את הרגעים האלה, שפתאום כבר לא הייתי צריכה להתאמן, זה פשוט היה המענה הטבעי של התודעה, כן? וזה לא בסתם, זה בא כי התאמנתי שוב ושוב ושוב, הזכרתי לעצמי את האיכות הזאת, שוב ושוב הזכרתי את המבט של העיניים הטובות, שוב ושוב הזכרתי לעצמי רגע אחד, כן, לזכור את הדברים הטובים שיש בחיי, כן? אם אנחנו מדברים ספציפית על האיכויות כאן. אז תרגול חוזר ונשנה. והקטע האחרון שלנו הוא נורא יפה, הקטן הזה, אתם רואים אותו בבולד? הראל, תקריא לנו את מה הוא אומר לנו על זה, כן? על עוד איכות בהקשר של איך גורמים לאיכויות יפות שכבר התעוררו, להמשיך ולהתבסס. אוקיי? יש שם, יש קטע קטן בריבוע.
ומה מזין את דבר ההתעוררות של הרוגע שטרם התעורר, את הקשבתו על ידי פיתוח בהבנה? ישנו רוגע של הגוף ורוגע של התודעה. תשומת לב חוזרת ומשנית אליהם, היא זו שמזינה את דבר ההתעוררות של הרוגע שטרם התעורר.
מה זה? לא, 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 בהתחלה הייתה שאלה, אבל הייתה תשובה. כן, הוא אומר, איך אה, זה סליחה, צריך לשים שם, זה לא צריך להיות שם סימן שאלה, סימן קריאה, נקודה. הוא אומר, איך הרוגע, כן? אבל גם אפשר להגיד איך השמחה, ואיך תשומת הלב, כן? ואיך האיזון יכול להתפתח, כן? זה שכשהוא נוכח, אני שם הלב שהוא נוכח. אתם איתי? אוקיי? הרבה פעמים אנחנו לא שמות לב כשאיכות יפה נוכחת, אנחנו בעיקר שמות לב כשלא כל הדברים הלא מיטיבים נוכחים. פה הוא אומר, מה מאפשר למשהו מיטיב שכבר עלה, להמשיך ולהתבסס ולהתפתח, זה שאני שמה לב שהוא עלה, כן? ונותנת לו את המבט, כן? כאילו באיזשהו מקום אני מזינה את מה שעלה בעצם זה שאני שמה לב אליו. הרבה פעמים לא צריך לעשות יותר כלום. או, הנה רגע של רוגע, כן? וכשאני הולכת פתאום ואני שמה לב ויושבת שפתאום יש רגע של יציבות, אז לא מיד לעבור לדבר הבא. לחוש את היציבות הזאת שנוכחת. היא מה שמאפשר ליציבות להמשיך להתבסס. אז בואו נשב עם, עם ההנחיה אפילו האחרונה הזו. אני עוד פעם אגיד לנו ככה כמה איכויות יפות. ואם הן נוכחות או מתעוררות באותו רגע, תפנו את המבט אליהן רגע. תנו להם ככה להתפשט, למלא אתכם, גם אם זה רק לרגע. הרבה פעמים זה רק רגעים, לפעמים זה יותר, לפעמים זה רק רגעים. אפשר לקחת נשימה עמוקה, עם הנשיפה להתרווח בתוך הגוף. ועם ההתרווחות, שימו לב להתרווחות. ועם ההתרווחות, אפשר לעורר את ה... מבט הטוב, את העיניים הטובות כלפי עצמנו, כלפי כל מה שנוכח. שימו לב, מה זה התנועה של טוב לב? איך היא מורגשת בגוף, בלב? תודה על ההקשבה. אנחנו יכולים לצאת עם אחד התנאים שדיברנו עליהם, הפשטות והסקרנות. ותשומת הלב לרגעים המתוקים גם. לתת להם טיפה יותר ממקר רגיל. זה הפשטות של התודעה, כן? שזה בעצם תשומת הלב לגוף שמפשטת הרבה מההסתבכויות. פשוט הפשטות של ההליכה. הסקרנות ברגעים שמיד התודעה עושה משהו, רגע אחד, רגע, מה יש פה? כן. הקבלה של הרגע לא נעים והסקרנות כלפיו. ותשומת לב לרגעים המתוקים. לרוגע, אם יש איזה רגע כזה, לאיזון, אולי איזה רגע של סביעות רצון, תנו לרגעים האלה למלא אתכם. יש לנו הליכה לא ארוכה עד ארוחת הערב שהיא... ב-6:15. נתראה.